נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נפתח עם נושא חינוך הילדים. הורים רבים מנסים לומר אמירות בסגנון של למען הילדים נעשה את הכל, את הכל. נהיה מוכנים להקריב למען הילדים שלנו, את כל העולם. הילדים שלנו זה החיים שלנו. זוהי הרגשה חזקה עם הרבה כוונות טובות, ובוודאי אליהן מילים שמבטאות אהבה עמוקה של ההורים לילדים שלהם. העושר, החינוך והשמחה, הרגשות החיוביים עומדים בראש סולם הערכים של ההורים. ההורה עובד שעות על גבי שעות לקיים מצווה, לפרנס את בני המשפחה שלו, או שהוא עושה את זה לשם המצווה, או שהוא עושה את זה גם לשם המצווה, וגם מתוך אהבה עמוקה למשפחה שלו, לילדים שלו. ההורים יעשו הרבה מאוד למען עתיד הילדים שלהם. למרות כל כך הרבה כוונות טובות, למרות כל כך הרבה שאיפות יפות וטהורות, למרות כל כך הרבה רצונות, הרבה בתים מלאים במתחים, בלחצים, בעוגמת נפש, בצער. הרבה הורים מרגישים חסרי אונים, הרבה הורים מוצאים את עצמם נבוכים אל מול הילדים, והנערים משתלטים על ההורים. גם זה קורה לפעמים. בממוצע, כל הורה משקיע עד כחצי מיליון שקל עד גיל 13 בכל ילד. המחשבה על הילדים לא מרפה מההורים, למרות כל ההשקעה האדירה. לא תמיד זוכים לראות פירות טובים, לא תמיד זוכים לראות שיתוף פעולה, לא תמיד זוכים לראות קשר עמוק וטוב, וכן, אפשר לראות חוצפה וזלזול ביחס של הילד כלפי ההורה כשההורה מבקש משהו, וזה למרות כל כך הרבה כוונות טובות של ההורים מול הילדים. ולא קל כיום להתמודד מול עידן של אשליות, של חיים טובים, של קשיים והתמודדויות אדם לעמל יולד, מול מי שמייחצן את הנאות עולם הזה כמתגמלות ומעניקות הרגשה שכן כדאי לחיות למענם. מה שכמובן לא נכון ולא ממלא, שהרי מי שיש לו מנה רוצה 200, 200 רוצה 400, ואין אדם מת וחצי את אהבתו בידו. אבל יש כאן תופעה כלל עולמית של אשליה, שמעצימה את האשליה שאפשר להרגיש טוב אם אך ורק נתעסק בעולם החומר, כסף, תאוות, אכול ושתו, כי מחר נמות. ולמרות האתגרים ננסה לראות גישות שיכולות לעזור להורים, לחזק את הקשר בין ההורה לבין הילד, ושילדים לא יעזבו וינטשו את ערכי ההורים. אחת הגישות השליליות שישנה בחברה היא גישה שאומרת, אם אני אוהב את הילד שלי, הוא חייב להרגיש טוב כל הזמן. הוא מרכז החיים, הוא החשוב ביותר, הכל למענו, הוא כל עולמי. כל מיני אמירות מרגשות ויפות. אבל בגלל שאלה הן אמירות יפות ומרגשות כל כך, הן מבלבלות. קשה להורים לומר, הילד הוא לא כל עולמי. מי יכול להטיל ספק באמירה שהילד הוא הדבר החשוב ביותר בחיים? ובגלל שלא מטילים ספק באמירה הזאת, לא פעם מגיעים למסקנות לא בריאות, לא נכונות. מרוב שאומרים אמירות בסגנון של הילד הוא כל עולמי, הילד הוא החשוב ביותר, אמירות יפות, אבל יש להיכנס לפרטים של האמירה הזו, מה המשמעות האמירה הזו. ואם לא נדע להיכנס אל פרטי האמירה, אל משמעות האמירה, אפשר להתרסק. ונסביר, אם לדוגמה ההורים אומרים, הילד הוא כל עולמי, אבל לא מנתחים את המשמעות של האמירה הזו, המוח שלהם מגיע למסקנה אוטומטית. אם הילד הוא כל עולמי, אז אני חייב לדאוג שהוא תמיד יהיה שמח, תמיד ירגיש טוב, תמיד יהיה מרכז העולם, תמיד יהיה מרוצה, הכל בשבילו, ולכן אני חייב לשמח אותו כל הזמן. ובכך הילד לומד, שהוא במרכז, הוא חייב להרגיש טוב כל הזמן, והוא יכול לשלוט על ההורים שלו מתי שהוא רוצה על ידי רגשות אשמה שהוא מפעיל בהם, הוא לוחץ על הכפתור, הוא בוכה, וכך ההורה שותף פעיל לגישה העקומה בליבו ובמוחו, בדעתו של הילד, שהוא במרכז, שאסור לבכות, שהוא חייב להרגיש טוב כל היום, כל הזמן. שהוא המרכז, הוא מרכז החיים של ההורים, הוא יכול לנצל את האחרים שההורים יעשו הכל למענו, ובכך הוא גודל בתור מרכז העולם. הוא המלך, ההורים המשרתים שלו. נשמח שהוא יהיה נסיך וההורים יהיו המלכים? אבל זה לא קורה כך. הוא המלך וההורים המשרתים, הוא משיג מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ואם הוא לא משיג, הוא מרשה לעצמו. להתעצבן, להתחצף, אפילו להרביץ. ובמה נאשים אותו? הרי מישהו טיפח אצלו את המחשבה הזו, את הגישה הזו, שהוא הכל. הוא מעריך רק את עצמו. הוא לא אגואיסט מתוך בחירה שלו, הוא אגואיסט מתוך בחירה של מי שחינך אותו לשם. בגלל חוסר חוכמה של ההורים, שהם הגדירו, הוא כל עולמי, הוא הדבר החשוב ביותר. מה משמעות הדברים? אפשר לומר, הילד הוא כל עולמי, אבל לא להפוך אותו למלך ואת ההורים למשרתים. אפשר לומר הוא כל עולמי. אפשר לומר הוא הדבר החשוב ביותר. אבל גם להוסיף ולומר שהוא לא חייב לקבל כל מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ולא מתפקידנו שירגיש טוב כל הזמן. כי אם הוא מלך וההורים המשרתים צריכים כל הזמן לספק את מה שהוא רוצה כאן ועכשיו, ומותר לו לכעוס ולהתעצבן ולהתחצף ולהשיג מה שהוא רוצה. למה? כי הוא המלך, הוא מרכז העולם. כך העבירו לו את המסר. הוא לא חצוף, אלא כמו שאומר מורן הרב שטיימן, אין ילד חצוף, ההורים גרמו לו שיהיה חצוף. והחזון איש אומר שישנו עיוות בכל הגישה הזו, בגלל שהגישה הזו גורמת לילד לדלג או להתעלם ממצווה בתורה. איש אמו ואביו תיראו. לא רק לכבד הורים, אלא גם להיות ירא מהם. ומי אחראי לכך? ההורים. אז אפשר להבין שעם מקום של רחמים על הילדים הגיעו כל מיני פסיכולוגים לפני עשרות שנים והדביעו גישה שלילית. שאומרת, תן לילד להרגיש טוב, ועוד כל מיני אמירות כאלה. תשחרר אותו, תן לו לממש את עצמו, לבטא את עצמו. שכל אלה יכולות להיות אמירות עם חוכמה ותוכן, בתנאי שהמשמעות היא שמאל דוחה וימין מקרבת, כמו שמופיע במקורות שלנו. לא רק ימין מקרבת ואין שום גבולות. וכבר אז גדולי ישראל הזהירו מהגישה העקומה והנאיבית הזו, כאילו מתוך דאגה ונתינה בלתי פוסקת לילד תגיע ישועם. אבל אמרו רבותינו בגמרא, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, וזה נאמר לגבי הילדים. גישה נאיבית אומרת, הילד יהיה במרכז. זוהי גישה שקרית. מדוע? מכיוון שהילד מטפח גישה מוטעת שמעבירה מסר לילד. אם אני הילד בבית, מרכז החיים, אם כך אני בבית, כך אהיה גם בחברה, וכך הילד גודל, ילד עצוב, מסכן, מפונק, בלי חברים, ומפתח גישה שהוא קורבן של החברה, הוא לא קולט ולא מבין מדוע אנשים לא אוהבים את חברתו. הוא מרגיש שהוא קורבן, לא מספיק אוהבים אותו. הרי הוא ביקש והוא לא קיבל, הוא התחצף ולא השיג. זה לא עבד כך אצל ההורים שלו, הוא רק ביקש בחי, התלונן וקיבל. פתאום זה לא עובד ככה. הוא מרגיש שהוא קורבן, אבל הוא קורבן של הדעות שלו. אותן דעות עקומות, שטחיות שאומרות, אם אני לא מקבל מה שאני רוצה, אז מותר לי לכעוס, להתעצבן. ואם זה לא מפעיל את החברים שלו כמו שזה היה מפעיל את ההורים שלו, אז כנראה שאני באמת מסכן והעולם אכזר ואף אחד לא מבין אותי. וכך הוא בעיוותו, עיוותי המחשבה שלו, מפתח גישה, עקומה, כמה הוא מסכן, הוא לא עירני לכך, שהעולם הוא עולם של הדדיות, תן וכך, עולם של אינטרסים וזה בריא. אהבה שהיא תלויה בדבר, איך קוראים לרבותינו במשנה פרקי אבות? אהבה. אהבה שהיא תלויה בדבר היא קרויה אהבה. יש בה בעיה. אם היא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אבל אם תשים הרבה דברים שמחברים בין בני האדם, אז אהבה לא תתבטל. ואם יש דבר אחד, אז אהבה תתבטל מהר יותר. אהבה התלויה בדבר היא לא רעה, היא פשוט לפרק זמן קצר, אבל היא קרויה אהבה. רבותינו קוראים לה אהבה התלויה בדבר אהבה. רק מזהירים מפני הזמניות שבה, אבל לא מפני שהיא רעה. אינטרסים הדדיים זה דבר נהדר, זה הדבר שמחבר בין בני האדם. ואם רוצים שיהיה חיבור לאורך טווח, צריך לשים הרבה אינטרסים. אם כן, כל כך הרבה גישות נאיביות יש לילד, כאשר אומרים, הילד הוא מרכז עולמי, הוא הכל, מגיע לו הכל. הוא יכול להיות מרכז העולם, מגיע לו הרבה דברים, אבל לא הכל כל הזמן, ולא שצריכים להימנע מכך שירגיש רע כל הזמן. זו הדרך לפתח ילדים נרקיסיסטים. ילדים שלא יודעים מהי משמעת עצמית, לא יודעים מהי שליטה על דחפים, לא יודעים איך אפשר להיות יצירתי ולשמוח בחיים. חשבו בעבר הרבה אנשי מקצוע, מקצועיים אולי בעיני עצמם, שסמכות זו היא מילה בוטה, וזה מעכב את ההתפתחות של הילד. אפשר לומר שיש בזה משהו נכון, בהיבט מסוים, אבל רק אם הסמכות היא נובעת מתוך כעס, תסכול ואכזבה בלתי פוסקת באופן קבוע. אבל זה מקרה קיצון אצל אנשים שהם בדרך כלל לא לגמרי בריאים בנפשם. שם אפשר לומר שוודאי זה יפגע בילדים. אבל אנחנו לא מדברים על הורים מעוותים בדעותיהם, אלא הורים מאוזנים, וכמו הלשון המדוקדקת של חז"ל, לעולם תשמאל דוחה וימין מקרבת. יש להשתמש במידת הדין וגם מידת החסד. מדי פעם דוחים, מדי פעם מקבלים. דוחים את הרצון של הילד, לא בצורה בוטה, לא בצורה מעליבה. אבל לא צריכים לתת מענה לכל רצון, אדרבה, אין להרגיל אותו להיות אימפולסיבי. אמנם נכון, אם נדקדק בלשון חז"ל, לעולם תהה הצד הדוחה כמו שמאל. להשתמש בהצד הדוחה המקביל בשמאל. הצד המקרב, האוהב, המפנק, המעניק בימין. אבל בכל אופן, איזון. אבל יש כאלה שחושבים שסמכות של ההורים זו בעיה כל כך גדולה, עד כדי כך שזה מבטא חוסר רגישות בזה שלילי. אבל האמת, סמכות זה באמת חוסר רגישות. רק שזה חיובי, חיובי מאוד. למה? יש בני אדם שאומרים, אני אדם רגיש מדי. אבל זו לא מחמאה. זו לא עדות לאדם בריא כל כך. המדד של אדם בריא זה אדם שמתפקד, וככל שהוא מתפקד יותר ויותר בשגרת החיים שלו, כך הוא בריא יותר, יעיל יותר. אדם שהוא רגיש מדי, הוא רגיל להציף ולומר כל מיני הסברים למה הוא לא יכול לתפקד. בגלל שקר לו, בגלל שחם לו, בגלל שאכלו לו, בגלל ששתו לו, בגלל שהוא מרגיש לא טוב, בגלל שלא חייכו אליו בעבודה, וזה באמת לא נעים. כל מיני הסברים למה הוא לא קם מהספה, הוא עדיין נשאר לישון במיטה, הוא פשוט רגיש. הוא מנחם את עצמו, אני אדם רגיש. אבל לא כדאי לך לומר את זה בכל רם שאתה אדם רגיש, כי אתה לא מחמיא לעצמך, אתה מזלזל בעצמך. אדם שאומר אני אדם רגיש, זה אדם שבמילים אחרות אומר, אני אדם שפועל לפי מצבי הרוח, ולכן אני מבקש שאף אחד לא יעצבן אותי. אם לא, אני אכעס, אם לא, אני אבכה, אם לא, אני אתלונן, אם לא, אני אדע להסתגר. אני אדם רגיש. אם לא עושים בדיוק מה שאני רוצה, אני נעלב מאוד מהר. זו ההגדרה של אדם רגיש. לא כדאי לומר בכל רם אני אדם רגיש, כי ככה אדם רק חושף את קלונו ברבים. אבל הבעיה היא שאם הוא חושף את קלונו ברבים, הוא כנראה חושב שזוהי מחמאה. הוא בכלל לא מודע לכך שהוא מכריז ואומר בכל רם אני אדם רגיש. במילים אחרות, אם לא תעשו מה שאני רוצה, הרגש שלי יעבוד ואני אתחיל לבכות, לחוס, להסתגר, להתלונן. אז שאף אחד לא יעיז לא לעשות מה שאני מבקש. כן, היא אדם רגיש. ובכך האדם מפתח גישה עקומה. אולי הוא גם מזכה את עצמו בתואר של אני אדם עם אינטליגנציה רגשית. אבל זו לא אינטליגנציה רגשית. ודאי שזו לא אינטליגנציה. אדרבה, אחד הסימנים של אינטליגנציה רגשית זו היכולת של האדם לדעת לדחות סיפוקים, להיות עם משמעת עצמית, להמשיך לתפקד ולעשות למרות שהוא לא לגמרי מרגיש טוב, לא להתעלם מכך שבני אדם לא חייכו אליו, ולהמשיך לנסות ליצור קשר במינון, באיזון עם טקט, אבל להמשיך ולא להתייאש. ודאי שצריך האדם להיות רגיש כלפי עצמו, אבל לא יותר מדי רגיש כלפי עצמו. לדעת גם לומר, לא, לא אוכלים עכשיו, לא אומרים עכשיו, מתאפקים, ממשיכים לתפקד, מפסיקים להיות כל כך רגישים. וזוהי הסמכות של ההורים, היא תעזור לילד להבין שעכשיו אתה רוצה לשחק, עכשיו אתה לא רוצה לסדר, עכשיו אתה לא רוצה להכין שיעורי בית, ועושים בכל אופן. ואם עושים בכל אופן למרות שלא רוצים, אז אפשר לזכות לתואר אדם עם אינטליגנציה רגשית, אדם בריא בנפשו. וזוהי מתנת הסמכות שנותנים ההורים לילדים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה או בנושאים אחרים. הקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
צפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601. טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המהודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
בואו נשים לרגע את הדופלקס בצד. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. נמצאים כעת בבית חם אנשים שזקוקים לעזרה נפשית. בואו נעזור להם ונזכה פעמיים. להצטרפות להגרלה הגדולה חייגו כוכבית 9886. כוכבית 9886.
שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלור. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עוצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום מטיבתא מגדלור 072-213-2777.
תחנת היימיש דרייבר במבצע לטיולים ונסיעות בכל הארץ. אמינות, שירות ודיוק ברכבים נוחים ומפנקים במיוחד, מ-4 ועד 23 נוסעים. בנוסף, בהיימיש דרייבר, שירות משלוחים והפצה בכל הארץ. היימיש דרייבר, 24 שעות ביממה, 052-71-25399. היימיש דרייבר, 052-71-25399.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים קול חי. תמיד
יום ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
כן, אני רציתי לדעת, אני בחור ישיבה.
כן.
קצת לאחרונה, יש לי קשיים בלימוד. איך אני יכול להתמודד עם הבעיות האלה?
יש לך קשיים בלימוד בישיבה?
כן.
מה, מהו הקושי?
תגיד רגע, איזה תדר אנחנו נמצאים?
רדיו קול חי. 93.
איזה תדר, איזה מספר?
93.
איך?
93.
93, כן, אני בחור ישיבה לאחרונה, הקורונה כנראה שהיה לי קצת בעיות, אז התחלתי פחות ללמוד, וזה, משגיח קצת פרק עליי ומשם.
אבל...
ואני לא יודע איך, אני מחפש לאיזה כיוון להתחיל ללמוד.
כן. מה מפריע לך בזמן שאתה לומד?
מה מפריע לי? שאני לא יכול לשבת על הכיתה הרבה זמן. או שאני מתחיל לדבר, ואני בקושי לומד.
אתה נהנה מהלימוד?
אני אוהב מאוד ללמוד, אבל אני לא... כמו זה, אני מיד פורח.
מה אתה אוהב ללמוד?
אני אוהב מאוד ללמוד גמרא.
כמה זמן אתה מצליח ללמוד גמרא ברצף?
ברצף? חצי שעה.
חצי שעה זה יפה. חצי שעה אתה לומד, אחר כך אתה עושה הפסקה, ואז כמה זמן אתה יכול ללמוד לאחר מכן עוד פעם?
מה?
אתה לומד חצי שעה, ואז עושה הפסקה. לדוגמה, חצי שעה, שעה, שעתיים, ואז אתה יכול לחזור ללמוד?
כן.
אותה חצי שעה אתה לומד עם חברותה?
כן, חצי שעה אני לומד עם חברותה, ובאמצע שאני זה, באמצע שאני זה, אז אני קצת לא בסדרים וזה. אני בורח מיד, איך שאומרים, אחרי 5 דקות. חצי שנה. אחרי הקורונה, התחלתי ללמוד פחות, היה מאוד.
אני חושב שכן. אם היה ואתה מצליח להחזיק חצי שעה, זה המון זמן.
אז, אבל איך אני משתדרג יותר?
מה אתה אומר?
איך אני משתדרג יותר?
איך אתה משתדרג יותר? התשובה היא, אם יש לך חצי שעה שבה אתה מרגיש שאתה כן מרגיש טוב עם הלימוד, האם אתה נהנה לסכם את הלימוד ולכתוב אותו ראשי פרקים מה שלמדת? זה עוזר לך הכתיבה?
טוב, סיידר, תודה.
כל טוב.
יאללה, ביי.
שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
כן. יש לי תלמידה שהיא הוריה גרושים.
כן.
והם הגיעו אצל הסבא והסבתא. הסבא והסבתא אנשים מאוד טובים, מאוד משתדלים לתת רק מה שהיא צריכה במושגים שלהם, אבל בינתיים הילדה מאוד מאוד מבוקרת, הרבה נותנים לה הרגשה של כופים עליה, כי זה מה שחשוב לעשות את זה ולעשות את זה. והיא מרגישה גם אפילו מאיימים עליה, אולי אם לא תתנהג בסדר, ואם לא תעשה מה שהם מבקשים, אז ישלחו אותה לפנימיה. וגם מאיימים עליה, זאת אומרת שהסבא קיבל אירוע מוח, ואם היא תרגיז אותו, אז מי יודע מה שהוא יכול לקרות לו. אז היא חיה בכאלה תנאים מאוד מאוד קשים מצד אחד. מצד שני, היא צריכה את הסבא והסבתא, ולהמשיך לכבד אותם, איך אנחנו מגשרים שני הדברים האלה.
כן. היא בת כמה?
14.
היא בת 14. היא בת 14, ובעצם היא נמצאת תחת איזשהו איום. איום שאומר, אם והיה והיא לא מספיק תהיה טובה מול הסבא והסבתא.
כן, במושגים שהם רוצים דברים טובים שהם רוצים, אבל לא תמיד היא יכולה לעמוד בדרישות שלהם. וגם דברים שהם דרישות מדי.
כן, פעם בכמה זמן יש לה דרישות, פעם בכמה זמן יש לסבא והסבתא דרישות שהבת לא יכולה לעמוד בהם.
זה באופן כללי, אז לא לצאת 40 חברות ועד שעה מסוימת וללמוד בביתה, אז מה, לא מספיק לה לחץ בית ספר, אז בבית גם היא נראה לחוצה מזה שאת חייבת ללמוד.
השאלה היא כמה זמן היא בלחץ? כלומר, אם והיה ונגיד שכל יום היא בלחץ, היא פעם בשבוע בלחץ, בערך בממוצע, כל יום היא חווה את הלחץ הזה?
קשה להגדיר את זה תוך כמה זמן וכמה זמן.
בזה זה יהיה תלוי. כלומר, אם והיה ונגיד שהיא חובה לחצים, זה לא נעים. זה קשה, ודאי, שאומרים שהמחלה של הסבא או כל בעיה אחרת יכולה להיות תלויה בה והרבה לוחצים. זה ודאי לא נעים, אבל הדברים תלויים במינון. כלומר, אם והיה וזה מינון שהוא לא כל כך הרבה במהלך השבוע, אז זה משהו אחד. אם זה מינון גדול מאוד במהלך השבוע, אז זה, הגישה תהיה שונה. שזה, לכן זה כן חשוב לדעת את המינון. בעיות הן נוצרות בדרך כלל לא בגלל אירועים שהם קורים פעם בהם, אלא בגלל אירועים שהם קורים באופן קבוע. כאשר זה קורה באופן קבוע, אז זה בעל השפעה.
אני מבינה אופן... שזה משהו קבוע, שהוויכוחים הם על הרקעים האלה כל הזמן. אם לא זה, אז לא, אבל בינתיים יש הרבה הרבה לחץ והרבה מתח לילדה, והיא מרגישה שהיא צריכה לצאת, להתפרק, להיות עם החברות, והם רואים את זה בעין כמובן לא בסדר טוב, ושומרים עליה, והסבא הולך להביא אותך, אז חלילה אם היא לא טיפה מאחרת או משהו, הם פשוט, היא באמת חיה בתנאים לא פשוטים.
כן. המטרה שלנו היא, שאם נגיד היא נמצאת בבית שלה, והיא נגיד נמצאת כל יום, נגיד 3 שעות של לחץ ומתח, אז היא נמצאת 3 שעות של לחץ ושל מתח, זה ודאי לא נעים, זה קשה. אם והיה והיא הולכת להישאר כך במסגרת הזו של הסבא והסבתא עוד שנים רבות, ולספוג ככה כל יום שעות של לחצים, אז אמת לשקול לא לגור שם ולגור במקום אחר, אם והיה וזה לא יפגע עם בחינה רוחנית, אז זה לא בהכרח אפשרות שלילית או אפילו חיובית. כדאי לשקול את זה, לא אומר להכריע, אבל יש מקום לשקול. בכל אופן, אם והיה ולא, אז כן כדאי לעשות דבר נוסף. כן כדאי שאם נגיד נמצאת 4 שעות של לחץ בבית של הסבא והסבתא, כן לנסות שארבע שעות יהיו רק ארבע שעות. מה זאת אומרת? להדריך את הבת ולומר לה, נכון, קשה לך כשאת נמצאת אצל הסבא והסבתא. אנחנו ננסה לשמח אותם, ננסה לרצות אותם. יחד עם זאת, כן חשוב שתדעי, שאם והיה ואת מצליחה לרצות אותם, לשמח אותם, זה מצוין. אם והיה ואת לא תמיד מצליחה לעמוד בהספקים שלהם, בדרישות שלהם, אם והיה ואת לא מספיקה לעמוד כל הזמן למה שהם רוצים, אם והיה ואת בתור מורה, מבינה את המציאות ורואה את האירוע הזה כאירוע שהוא מלחיץ יותר מדי את הילדה וצריך לעזור לה ולשחרר אותם, אז כן הייתי אמליץ לומר לה, אמירה בסגנון של, זו לא אחריות שלך. זה שהם כועסים עלייך, זה שהם לחוצים כלפייך, זה שהם מבקרים אותך, את לא אמורה לקחת את זה באופן אישי. הם אנשים מבוגרים יותר, ודברים קטנים יכולים לגרום לאנשים שהם מבוגרים, לא כולם, אבל במקרה הזה, יכול לגרום להם להגיב בעודף של כעס, יותר ממה שאת עושה. כלומר, נגיד בן אדם מלכלך את השולחן, אז ביקורת קטנה לכל היותר. פה זה יהיה הרבה יותר. מדוע? לא בגללך. כלומר, שהמסר הוא שהיא תפריד בין, לדוגמה, טעות שהיא עושה, או טעות שהיא עושה בעיניים של הסבא והסבתא, לבין התגובה שהיא מקבלת. כי היא מקבלת, לפי מה שאת מתארת, היא מקבלת תגובות שהן הרבה יותר
עוצמתיות.
בדיוק. הן תגובות יותר עוצמתיות ממה שהיא עשתה. ואז היא חווה את הבעיה כגדולה הרבה יותר ממה שהיא באמת. נגיד, אדם עכשיו לכלך את השולחן. זו בעיה, אבל בגלל זה עכשיו להגיד שאין לו סיכוי להצליח בשום דבר בחיים, זו כבר עוצמה הרבה מעבר לטעות שהאדם עשה. אין עדות לכך שאם והיה ואדם לכלך את השולחן, בגלל זה הוא לא, אין קשר בין אי ניקוי השולחן או ניקוי, לכלוך השולחן, לבין כעת אי הצלחה בכל מערכות החיים. אבל זה מה שהמסר שיכול להיקלט בהדרגתיות, אם המסר הזה יועבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
אני גם לכבד ולרצות, ושבאמת הסבא והסבתא עושים מאמצים בשבילה.
מצוין, נכון, לכן אמרנו,
התחלנו. לקנות לה, לעשות לה, הם מתכוונים רק לטוב מצד אחד, מצד שני. עכשיו אולי רק נתמקד בנקודה של היציאות, שהם נגיד מגבילים אותה ילדה בת 14 וחצי 15, עד שעה נגיד 8.
כן.
בערב, את חברה.
כן.
זה נראה לכם שאין לה ברירה, היא צריכה לעמוד בזה ולקבל, לשאת ב...
תראי, לגבי הנושא הראשון שהזכרת ודאי, שאנחנו נרצה שהיא תכבד אותם. לא אמרנו לא לכבד, אמרנו לכבד, לרצות רק לדעת שהתגובה היא לא, התגובה שלהם היא לא בגלל מה שהיא עשתה, אלא התגובה שקשורה אליהם. דבר נוסף, אני תכף אתייחס לשאלה השנייה. דבר נוסף, כן חשוב שכאשר היא נמצאת בלימודים, בהפסקה וכדומה, עד בתור מורה, וזה דבר נהדר, שישנה דאגה לאותה ילדה, אם אפשר כמה שיותר לעזור לה להרגיש חופשייה, להשתחרר, לתת לה פעילויות, כמה שיותר לשחרר אותה, לתת לה הרגשה, בהמשך גם תובנה והבנה, שהחיים שלי זה לא רק בתוך המערכת של הסבא והסבתא, יש לי גם חיים אחרים ששם מרגישים טוב ונעים באופן מאוזן ובריא. לגבי השאלה, האם כדאי לה, אם אני מבין נכון את השאלה, האם כדאי להיכנס למעין דוקרב, מעין קרב, מעין מאבק כוחות, האם לעבור את הגבול של השעה 8 או לא לעבור את הגבול של השעה 8? זו השאלה, כן?
כן, כן, כן. כן, כי אם לא, אז הסבא בא ולוקח אותה. איפה את נמצאת? אני לוקח אותך, וזה קצת עושה לה נעימות עם החברות, אם היא נמצאת. אולי יש איזו מסיבה גם כן, אולי יש איזה פעמים ערב חברותי.
את מכירה את הסבא?
כן. אני ניסיתי לדבר כבר. הבאתי הרבה מסרים ודיברנו.
היה ללא הצלחה.
לא שלא הצלחה, אבל קשה להם, כי הם דעות מאוד, מאוד מקובעות, וגם, וסתם אין להם הרבה כוחות להתמודד עם ילד, זה לא פשוט.
כן.
אנשים צעירים, ואפילו לא סבא וסבתא, מאוד קשה להם, כבר אומר להורים.
כן, ודאי. אני כמובן לא מכיר את כל המקרה כולו, אבל לפי הנתונים שנאמרים, יכול להיות שכן היה כדאי להרפות בסיפור של הנושא של שעה 8, ולא להיכנס לזה עוד. לא בטוח שכדאי להיכנס למאבק עם הסבא והסבתא בהקשר הזה, כי לפי התיאור המתואר, היא תיכנס לריבוי של עוד מתחים ולחצים ורגשות אשמה וכדומה. איפה שאפשר לרצות, אולי כן אפשר, אולי כן כדאי. בינתיים, בכל אופן, בשלב הזה, אפשר להגיד לילדה שבואי ננסה לפתוח את זה עוד חצי שנה, עוד שנה, ונסה אותה אפשר טיפה להרחיב את הזמן. אולי אפשר לבקש מהסבא, שכל יום נחזור בשעה 8, אבל פעם בשבוע נחזור בשעה 8:30. כלומר, ללכת לניסיון איזושהי הדרגתיות. ואם לא הפעם, אז עוד חודשיים, עוד שלוש נשאל עוד פעם.
יישר כוח, קיבלתי הרבה כלים, תודה רבה.
בסדר גמור, תודה.
כל טוב.
שלום, ערב טוב.
הלו?
שלום וברכה.
אתם שומעים אותי?
כן, שומעים אותך, כל מילה.
כן, אבא שלי סגור, כן. אז זהו, לי קוראים יוסף בקצרה. יוסף שמעון, ואני לפני שבועות...
כן.
הרגשתי קצת לא טוב, עליתי לבית, נפלתי על הבלון של הגז, אני לא נכנס לכל הסיפור, רק בקצרה, ומנסתי לתקצר, כי זה מאוד ארוך.
כן.
והתחלתי... חשבתי שקמתי בבוקר, לא זוכר בדיוק, נכנסתי הביתה, אני חושב, הלכתי לישון, ועוד איזה פרט שאני רוצה להיכנס, ונרדמתי, ולא הייתי שפוי, בוא נגיד ככה, אחרי המכה הזאת. ונרדמתי, קמתי בבוקר, לא יודעת אם זה חלום מציאות, ראיתי שהשן הקדמית שלי, השמאלית, שבועה.
כן.
לא, הכל נראה בסדר, הכל היה נראה לי בסדר איתי, ואני בדרך כלל בן אדם נורמטיבי, הייתי עובד בשיפוצים, וקשור לקהילה, מסודר, אבל פתאום, התחלתי לאבד זיכרון. לאבד זיכרון מרחבי, להגיע למקומות נהיה לי קשה, כל דבר שאני עושה, אני מנסה לתקצר זה כי זה מאוד ארוך.
כן.
מאוד מאוד קשה לי, אבל לעומת זה אם אני קורא תהילים או לומד או זה, למשל בשבועות הייתי בקבר דוד המלך, סבלתי שם כאלה ביזיונות וזה, בסוף ניסיתי לסגור את עצמי באיזה חדר, בסוף הגעתי באמבולנס לבית חולים, חשבתי שכבר אין לי דופק. שכמו כן. שכאילו אני בן אדם מת שהולך, אבל זה בקצרה,
כן.
הגעתי לשערי צדק בשבת בצהריים, שזה פחות או יותר הזמן שנולדתי.
כן.
חשבתי זהו, אני הולך למות, הרופא אמר לי, היום אתה לא תמות.
כן.
בדקו, ראו שהכל בסדר, היום בדקו אותי נוירולוג, והכל נראה בסדר, אבל אני מרגיש שמשהו השתנה לי.
כן.
ואהב, אני שומע הרבה אתכם, ואני מאוד 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 תשורים בבוקר, ולא צריך להפרט, אתם יודעים בערך.
תודה.
אבל מה שחשוב לי זה להבין מה אני עושה עכשיו, מה קורה. אני מבין שאני צריך להמשיך לבטלם, הרב שלי אמר לי, הכל יהיה בסדר, אתה תצליח, אבל יש לי איזו תחושה כזאת של איך מתבודדים כל יום מחדש עם האמצים כזאת, כי זה משהו שאני לא מכיר. יום כן. אחד אני רואה השגחה פרטית, יום שני עונה נכנסת לי לבית שאף פעם לא נכנסה.
כן.
דברים מוזרים שלא קראו לי אפן. יום אחד אני ממש רואה השגחה פרטית, יום אחד אני מבין דבר מתוך דבר שאף אחד פתאום לא מבין מה אני מדבר. כאילו אני מוזר בעיני אחד. משהו מאוד מוזר, זהו, אני לא יודע מה עוד להגיד.
כן.
השם יעזור שתדעו את כל הסיטואציה. ופעם, ופתאום אני זוכר דברים, ופתאום אני לא זוכר דברים, ודברים שאני...
הכל התחיל מאותה מכה?
אני לא יודע, אני חושב שכן. אני הייתי שובביסט כזה, אתה יודע, אני הולך לרב, חוזר מהרב, פעם משרת אותו, פעם לא בא, פעם לא ילד רע כזה, אתה מבין?
כן.
פעם אצלו בשבת, פעם לא אצלו בשבת, ככה, זה פתאום קרה, כל הסיפור הזה.
הרופא אמר לך משהו בקשר הנפילה הזו?
לא, כל מה שאני אומר, גם בבית חולים שעשו לי בדיקות דם, מצאו שאין שום דבר שלילי בדם, אין דברים לא טובים, הכל בסדר, פלזמה אמרו לי מאוד טובה אצלי. אקג, אז כל מה שהיו צריכים לעשות עשו בבית חולים, שחררו אותי עם הבדיקות הכי טובות שיכולות להיות, אמרו טוב, תלך לפסיכיאטר ותלך לנוירולוג.
מה הפסיכיאטר אמר?
היא אמרה לי ללכת, הפסיכיאטרית אמרה לי במחוז שהתקשרתי, אמרה לי ללכת לדוקטור שוורץ אחת, אמרה לי ללכת לנוירולוג ואחרי זה לפנות אליה, כי ככה היה רשום בסיכום של הבית חולים.
כן.
עכשיו, ברמת העיקרון, זה מה שקרה עד עכשיו, היום הייתי אצל הנוירולוג הזה, עד שהצלחתי להגיע ממקום למקום. כל כך היה לי קשה, אבל בסוף הצלחתי להגיע בזמן, אבל כל דבר, אני לא יודע, מפחד שאני לא אשכח דברים, אני לא אבד את ה... כדי שאני לא יודע.
וקורה לך הרבה לשכוח דברים?
זה בזמן האחרון, מאז הנפילה הזאת. זאת אומרת, מאז הסיפור הזה, משהו קרה לי, והתחלתי...
מספר פעמים ביום אתה שוכח דברים?
אם אני צריך לצאת מהבית, או אם אני צריך לעשות איזו פעולה מסוימת, שפעם הייתי עושה אותה מאוד בקלות, פתאום אני מאבד... קרון ונורא קשה לי, וכל פעם שאני נכשל ונכשל ומתרגל, ובסוף נקבל איזה...
בעשייה רגילה? בתוך הבית?
רגילה, כן, דברים שהייתי עושה בשניות, היום אני צריך לעשות אותם בשעות. כאילו לנקות משהו, להזיז מה, קשה לי כל דבר.
כן.
אז זה, אני מצליח, וזה מסתדר לי בסוף ברוך השם, השם עוזר לי כל פעם, וזה כל פעם איזה מין נפילה
קלחת. ממש הבדל בין דקות לשעות?
כן, זה משהו...
כלומר, דוגמה, הנקות כלים יכול לקחת 5 דקות, עכשיו לוקח לך שעות?
כן, אבל זה לא כל הזמן, זה דברים מסוימים. פתאום למשל אני רוצה להיכנס לאינטרנט לראות איזה שיעור, פתאום הכל קשה לי, זה לא עולה לי, זה כן. פעם הייתי כל שנייה, עושה את הכל בשניות. זה משהו...
ואז פה, ואז נגיד, כשאתה רוצה להיכנס ולשמוע שיעור, ואתה נסחב כי אתה לא מצליח, אז זה במקום לקחת לך כמה דקות, ייקח לך כמה שעות?
כן, יכול לקחת לי כמה שעות, ויכול לא לקחת לי, לא מצליח בכלל. למשל, דוגמה, רדיו קול חי, יש את השיעור בבוקר של, אתם יודעים, הרב בימי מילצקי, אחרי זה אתם, כל השיעורים האלה, ואז אני רוצה למשל דוגמה, חזרתי מתפילת הנצח שלא התפלל, אני רוצה לשמוע את השיעורים עוד פעם. להיכנס לאתר של קול חי ולעשות את זה פעם, הייתי יכול בשנייה לעשות ולהיכנס לשיעורים.
כן.
עכשיו, לא הולך לי, פתאום הטלפון מנותק, הדואר עבר למקום אחר, הפנק... משהו, תראה, יש בתי כנסת, זאת אומרת שאני לא...
הבנתי. תראה, אני אגיד לך מה אני חושב, בהקשר הזה. כמובן, בוא נלך אל ה... נוירול, אצל הנוירולוג, ולאחר מכן הפסיכיאטרית, ונשמע מה, כמובן, מה היא חוות הדעת שלהם לראות, האם יש משהו שהוא קשור אל הנפילה, וזה יצר איזושהי השפעה מסוימת, חשוב מאוד לדעת מה קרה שם.
אבל מה, אוקיי.
זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי מה שאתה אומר, יש זמנים שדוגמה אתה אומר, אני מצליח לעשות את הדברים תוך דקות ספורות, ויש זמנים שאני רואה שאני מתחיל להיסחב יותר מדי.
כן.
בוא נעשה משהו כזה. נגיד, אתה רוצה להיכנס ולשמוע את השיעור. במקום, אתה רוצה באתר לשמוע את השיעור, במקום אתה רואה שדרך כלל זה לוקח דקה, שתי דקות, שלוש דקות, ברגע שזה לקחה, לדוגמה, שתי דקות יותר ממה שזה אמור לקחת, בדרך כלל פה אתה עוצר. כלומר, יכול להיות שעוד חמש דקות זה יעבוד לך, אבל יכול להיות שגם כן עוד שעתיים זה לא יעבוד לך. אל תיכנס לזה. תקבע איזה שהם גבולות מסוימים. כלומר, תתחיל לייצר עצמך מערכת חיים שהיא קצת שונה עם מה שהיה עד עכשיו לבינתיים. מערכת החיים של עד עכשיו הייתה, יש דברים שאני עושה אותם בשתי דקות, ולוקח שתי דקות. מערכת החיים החדשה אומרת, יש דברים שאני לוקח אותם בשתי דקות, ולוקח לי שתי דקות, ויש אותם דברים שלוקחים שתי דקות, למרות יקחו לי שעתיים או לא יצליחו בכלל. היות שההתנהלות החדשה הזו היא חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אנחנו צריכים להתחיל לייצר, נקרא לזה גישה חדשה, אסטרטגיה חדשה, איך מתנהלים עם השינויים האלה. אז אנחנו עכשיו יודעים שיש לך חיים חדשים. בינתיים. החיים החדשים של בינתיים, חיים שדברים שלוקחים שתי דקות, יכולים לקחת שעתיים. אנחנו לא יודעים מה יהיה, מה ייקח שעתיים ומה ייקח שתי דקות. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. אבל אנחנו כן יכולים, על בסיס ניסיון העבר, איזו חכם, הרואה את הנולד. איך הוא יכול להיות חכם לראות את הנולד? הוא לא נביא. תשובה היא, הוא משתמש בחוכמה שיש לו על בסיס העבר, וזה מספיק במקום נבואה. אין צורך להיות נביא. ולכן אתה אומר לעצמך, אני לא נכנס עכשיו בתוך המערכת הזאת של עוד פעם חמש שעות לעשות משהו שלוקח שתי דקות. אני דבר שלוקח שתי דקות, משקיע בו שתי דקות, מוכן עוד שתי דקות. אם שתי דקות לאחר מכן לא הצלחתי, סוגר, חוזר זה עוד שעתיים או לא חוזר זה, חוזר זה רק מחר. עכשיו אתה תשלם מחיר, שיש דברים שאתה תעשה פחות, אבל אתה תרוויח שתפסיק להישאב ולהיסחב לדברים שיקחו לך יותר מדי שעות. אז המחיר הוא מובן, אבל התגמול משתלם.
כן. אז רגע, אם ככה, אז מה שאתה אומרים לי עכשיו זה בעצם... לא להילחם, אני מכיר את זה מדברים אחרים שעברתי בעבר, לא להילחם על משהו אחד, זאת אומרת, אם אני רואה שלא מצליח, לא מצליח, ויכול להיות שאפילו לא יצליח בכלל.
נכון, וגם יכול להיות שכן יצליח עוד שעתיים, אבל זה לא משתלם לך אם תיקח אחרי 10 פעולות. 8 פעולות לא תצליח בכלל, 2 כן תצליח. אבל כל מה שתצליח, ייקח נגיד כל אחד 3 שעות. וזה אמור לקחת 2 דקות, זה לא משתלם לך כל הסיפור הזה. עדיף לך לקחת את הסיכון של להפסיד מדי פעם דברים שכן תצליח בהם אחרי 5 דקות, 10 דקות או שעתיים, בשביל הסיכוי שתחזור לשגרת חיים טובה יותר. ולכן, אתה אומר לעצמך, אני בשגרת החיים החדשה, יש דברים שאני לא יודע מה קורה איתי, אבל הם לוקחים לי הרבה יותר זמן. כל דבר שלוקח 2 דקות, 3 דקות, יותר ממה שאמור לקחת, אני יוצר. יכול להיות שזה עוד 5 דקות היה עובד. אבל אני לא מוכן יותר למערכת חיים שבה... אני מחכה עוד 5 דקות ועוד 5 דקות וסוחב וככה נגרר שעתיים.
הבנתי. בסדר, אז אם ככה זה הבנתי בעזרת השם, והדבר האחרון, אחרי שאני אגיע לפסיכיאטרית, יש דרך ליצור אתכם קשר באופן פרטי, אני לא חיפשתי את הרדיו, אבל באמת רציתי הרבה זמן לדבר איתכם, ועכשיו ככה נוצרה הזדמנות בסייעתא דשמיא.
יש אפשרות.
אני אתנות אליכם כי זה חשוב לי הדבר הזה,
אנחנו תכף נצא להפסקה, ושלמה פולק, תוכל לבקש מיות מספר הטלפון והוא ייתן לך, בסדר?
בסדר, אז לחכות על הקו?
לחכות על הקו ושלמה ייתן לך את הטלפון.
בסדר, אף תודה רבה, תזכו למצוות.
כל טוב, כל טוב שיהיה בריאות איתנה.
אמן, אמן, תודה רבה, תזכו למצוות.
כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. הוא חי תמיד איתי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום, קוראים לי דוד מבית שמש ואני בן 11. יש לי אבא אחד שמחכה לי בבית, ואבא שני שאוהב אותי כאן, בקמפוס שנגדלו. יש מצב שזה בכלל בית מלון, מכבסה רחנית, אוכל עשיר וטרי, חדרי פנימיה חדשים, פיגוד, הנהלה, קפיטריה, הסעות והמון צוות רואים. תודה הרב גרוסמן, האבא שלי, ושל כל ילדי מגדלו.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
שלום עליכם לכולם, כאן מוישה. אני פה בגלל אשתי, היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונט קי חדש של קשת הפקות, עם כל ההופעות, הצגות, הרצאות של כל הרבנים שליטה, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם אשמה. אז עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן, 64 ג'יגה, המחיה, וזה רק מ-150 שקלים. למאה ראשונים שהתקשרו, 1-700-559-898, 1-700-559-898.
שואב אבק רובוטי או חופשה במלון? יש לנו חבילות שיגדילו לכם את הסיכוי לזכות ויעניקו לכם מתנה בלי הגרלה. חייגו עכשיו להגרלה של בית חם, כוכבית 9886.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
תחנת היימיש דרייבר במבצע לטיולים ונסיעות בכל הארץ. אמינות, שירות ודיוק. ברכבים נוחים ומפנקים במיוחד, מ-4 ועד 23 נוסעים. בנוסף, בהיימיש דרייבר, שירות משלוחים והפצה בכל הארץ. היימיש דרייבר, 24 שעות ביממה, 052-71-25399. היימיש דרייבר, 052-71-25399.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית. עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית. סוכריה ללעיסה נוחה יום-יום. תוסף תזונה מואשר בצמחים. בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית. בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום
וברכה.
כי זה קשר לבחור שהוא אמר שהוא שוכח.
כן.
כל דבר שהוא רוצה לעשות. פשוט צריך לקחת מחברת או פנקס ולרשום כל דבר לעצמו. הוא רוצה את זה ישר שיהיה לו עד במחברת ושיכתוב פנקס קטן. ואז הוא יזכור כל דבר מה שהוא צריך לעשות.
כן.
או שהוא הולך לנורולוג, עוד יכול להיות שהוא קיבל מכה חזקה בראש.
כן, קודם כל...
וזה עבר לו הכאבים.
נכון, קודם כל נוירולוג הוא הולך, זה טוב. ולגבי...
מה זה?
אני אומר, הוא אמר שהוא הולך לנוירולוג, הוא מחכה. הוא הלך לנוירולוג. לגבי לראשון דברים, יכול להיות טוב לראשון דברים, הבעיה היא...
זה מצוין, כל דבר שהוא רוצה שירשום לעצמו.
נכון, הבעיה היא בלרשום, זה שלא השכחה כמו הבלבול, שאדם מנסה לעשות משהו, וזה אמור לקחת פרק זמן קצר, וצצים ועולים דברים, ופתאום לא מצליחים לעשות פעולות, שבעבר היינו עושים אותם בצורה פשוטה. היות שאז היינו יודעים איך עושים אותה בצורה פשוטה, וכעת, אותה מיומנות, אולי מוטורית פשוטה מאוד, היא לא פתאום היא נשכחת, אז לכן יש כאן משהו שהוא לא היה צפוי. היות שהוא לא היה צפוי, אז בינם לדוגמה, אומר לעצמו, אני צריך לפגוש בשעה 8 מישהו, אבל הוא לא זוכר פעולות מוטוריות, איך מגיעים למפגש הזה. אז אם כן, הכתיבה יכולה להיות טובה, רק חסר לפעמים דברים שאדם לא יודע מה יהיה כתוב שם.
צריך איזה ייעוץ, פשוט קיבל מכה חזקה.
נכון.
ואין לו כאבים.
בסדר, זה מה שהוא יעשה. הוא ילך הנוירולוג בעזרת השם.
אבל לעת והפנקס ולרשום כל דבר, זה מאוד יעזור לו.
בסדר גמור, מצוין.
כל טוב.
כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו נרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. אדם ששואל שאלה, האם כאשר האדם הוא פונה אל הרוחניות, האם זה לא בריחה מהחיים? ולכן הוא פונה לרוחניות. זו שאלה שכבר היו הוגי דעות שחשבו ואמרו שכאשר אנשים פונים לדת, קראו לזה תקסים דתיים, אז מי יודע, אולי יש כאן בריחה מהחיים האמיתיים על ידי התעסקות בנושא דתי. אבל האמת, הרב דסלר במכתב מליהו אומר בדיוק הפוך. הוא אומר, אולי נגיד הפוך. לנו זה לא אולי, זה בטוח, אבל לאדם שהוא מפקפק, נאמר אולי, אולי הפוך. אולי זה שהאדם מתעסק אך ורק בחומריות, אך ורק בגשמיות. זו בריחה מעולם שלם שיש לאדם. יש לאדם עולם של נפש, עולם של נשמה, והאדם בורח מזה. האדם בורח מהעולם הזה, הידי החומריות. אז לכן לבוא ולהגיד שההתעסקות ברוחניות היא בריחה מעולם החומרי והאמיתי, כל זה נובע מהנחת יסוד, שיש רק עולם אחד, עולם חומרי, עולם רוחני הוא לא קיים, ואז לכן כל כשמתעסקים בעולם שהוא לא קיים, עולם דמיוני וכדומה, אז זוהי בריחה. אנחנו נאמר הפוך. בראשית בשביל התורה ובשביל ישראל שיקיימו את התורה ו... אנחנו לא רק מאמינים, אלא גם כן יודעים, בכל אמיתות מעמד הר סיני, אמיתות התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויודעים שזה האמת, וגדול המחתיאו יותר מאשר האורגו, ואם כן הרוחניות היא העיקר, והיא הדבר המהותי והערכי בחיים, ועד הרבה, מי שמתעסק בעודף חומריות, הוא בורח מאחריות רוחנית, מהתעסקות בעולם הרוח. יעקב הוא איש תם, יושב אוהלים, ועשיו הוא איש שדה. איש שדה, איש פועל, תרגום ירושלמי אומר, איש עצל. כי מבחינתנו, העצל הוא זה שמתמקד אך ורק בחומריות, ובורח מהתפקיד של האדם בעולם, אדם לעמל יולד, למען הרוחניות. ניגש לעוד שאלה. דחיינות. אדם שמתמועד עם דחיינות, הוא רוצה להרגיש טוב כדי שיוכל לפעול ולעשות. התשובה היא, הזכרנו את זה מספר פעמים, שהאדם שמצפה למצב רוח ולמוטיבציה כדי לתפקד ולעשות, זוהי הבעיה, זה לא הפתרון. יש לו שאיפה, שהשאיפה עצמה היא הבעיה. עצם זה שאדם שואף שיהיה לו מצב רוח כדי שיוכל להתחיל לעבוד, להשקיע ולעשות, זו הבעיה. מורסים, ואחר כך מרגישים, אחרי המעשים משכו להוות. העשייה עצמה מפעילה את האדם. העשייה עצמה מייצרת לאדם רגשות, העשייה עצמה מייצרת לאדם מצב רוח, וזו הדרך שיוכל האדם להתרומם, לעשות, לפעול, ולא לחכות להרגיש טוב כדי לעשות, אלא הפוך לעשות, ואז ההרגשה היא תגיע. עוד שאלה, לגבי נושא הדחיינות, אם והיה אפשר לקבל עצה איך להתמודד עם נושא הדחיינות, כדאי לקחת את נושא הדחיינות, מתוך הבנה של גישה ומעשה. הבנה של גישה היא, שכאשר האדם הוא, לדוגמה, אומר לעצמו שהוא צריך היום בין 2-4 לעשות משימות אלה ואחרות. המוח אצל האדם הדחיין, הוא מעלה אצלו כל מיני דברים שהם פתאום חשובים, פתאום שיחת טלפון, פתאום הוא חייב לדעת מה קורה, פתאום הוא חייב לעשות עוד מסוים מסוים, פתאום הוא חייב, פתאום הוא חייב. עולים בראש כל מיני דברים שבהם נזכר האדם שאותם הוא צריך לעשות. הוא קם והוא עושה אותם. כשהוא קם ועושה אותם, אין לו סדר עדיפויות בראש. הוא מעניק משקל חשוב לכל מחשבה שעולה בראש, הוא מעניק משקל חשוב לכל דעה, לכל רעיון שעולה אצלו, לכל דבר שנזכר שצריך לעשות, וזוהי הטעות. האדם צריך להתרגל לעשות פעולות פרק זמן מסוים, למרות שצפות ועולות כל מיני מחשבות וכל מיני זיכרונות. נזכרתי שאני צריך לעשות גם א', גם ב', גם ג', לא. לא להתייחס. להגיד, אני עכשיו לוקח עצמי פרק זמן, לדוגמה, חצי שעה ביום, שעה ביום, מ-2 עד 2.5, מ-8 עד 8.5, או מ-10 עד 11, לא משנה, בין חצי שעה לשעה ליום, שהפרק הזמן הזה אני עושה אך ורק מה שאני אמור לעשות. מייצר עצמי המשימה לחצי שעה, שעה הקרובה, אך ורק את זה עושה, לא עושה דברים אחרים. מרגיל את הנפש, אני מרוכז רק בפעילות אחת. שום דבר אחר. כל דבר שעולה, אני אפילו לא רושם אותו על דף שאני אמור לעשות אותו. לא רושם אותו, לא מתעסק בו בכלל, מתעסק אך ורק בעשייה שאותה החלטתי שאני רוצה לעשות. דבר נוסף שכדאי לעשות, באופן כללי, בלי קשר לאותה חצי שעה ושעה, כדאי שהמשימות שאותם עושה האדם, לא ישמור אותם בראש שלו. ישים אותם על דף. מדוע זה חשוב? כי כאשר יש הרבה משימות בראש, אז המוח של האדם מדמיין כמה זה יהיה קשה, לא קשה, קל, לא קל, יסתבך עם זה, לא יסתבך, יצליח, לא יצליח. כשהמשימות הן יותר מדי, בראש של האדם הן מקבלות מימד רגשי, לא מימד ענייני. כאשר כותבים את כל המשימות על הדף, אז כמו היינו אומרים, משחררים את המשימות מהראש, והמשימות הן על הדף, וכך הן מאבדות את המימד הרגשי. פחד, חשש, איך נעשה, מה נעשה, אין, לא מתעסקים בזה. זה הכל נמצא על הדף, וכך עוברים את המשימה לעניינית יותר, עם פחות רגשות, ואז היא הופכת להיות קלה יותר. עדיין דורשת מאמץ, אבל היא קלה יותר. אנחנו תכף נרצה לסיים, אז לגבי הנושא של המשימות, אז כפי שהגדרנו, לרשום את זה על דף, כאשר אנחנו רושמים את זה על דף, אז אנחנו משחררים מהמוח עיסוק מיותר באופי, במשקל הבעיה, ומתמקדים יותר בעשייה ובעשייה יעילה וטובה. אנחנו, כפי שאמרנו, מסיימים, תודה רבה למי שהיה איתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. מחר בעזרת השם בשעה 6:10 נעסוק בנושא המקושש ומעלת יום השבת. היו ברוכים, לילה טוב.